אחת הנפקמינות של הופעת תורה מן השמיים מופיעה בפסקה מ"ט. פסקה מ"ט היא השלמה של פסקה מ"ח. כי אנחנו מדברים על הופעת תורה, כביכול תורה חדשה, כמו שחז"ל אומרים במדרש, ש בזמן מלכות משיח יהיה חידוש של מתן תורה. והביאור על פי דברי הרב, שהיום אנחנו, התורה עצמה היא תורת אמת והיא אינה משתנה, והיום אנחנו לומדים אותה בשכל, שכל אנושי כמו השכל שלנו, כמובן מתוך יראת שמיים, מתוך שאנחנו יונקים מתוך שלשלת הקבלה ומעתיקי השמועה. אבל כש הולכים ומתקרבים ימות המשיח, חוזרת הארת התורה מן השמיים, וזה חידוש עצום בתורה, חידוש עצום בהבנות של תורה, להבין את התורה על פי פנימיותה, על פי סתרי התורה, כמו שאנחנו למדנו בפעם האחרונה. זה חידוש גדול בהסברות של תורה, עד כדי כך שאלו שהורגלו לתורה של גלות חושבים שעזבנו את התורה, זה לא נראה תורה, כי התרגלו לתורה שהיא יבשה, התרגלו לתורה שעוסקת בדברים שלא מאירים את החיים, לא מסמכים את החיים, לא מוסיפים להם שלמות. אבל כשחוזרת הארת התורה מן השמיים, צריכים צדיקים דורשי השם ועוזו. למדנו פה בעולת ראייה, לא זרם, למדנו, הספקנו ללמוד על זה, אבל יש פסקה בעולת ראייה, דרשו השם ועוזו, בקשו פניו תמיד. שם הרב מדבר על המדרגה הזאת של דרישת השם ועוזו. מה זה צדיקים דורשי השם ועוזו? שצריכה להיות דרישת השם כוללת שתי מדרגות. אחד, לדרוש בכל דבר מהו שם השם שמתגלה, מהו הבחינה השמימית ששייכת לאותו דבר שלומדים, מצד שני מה דרך ההופעה שלה ואיזה חיים היא בונה. יש לפעמים אנשים שמחפשים, הופכים את התורה להיות רק איזו סדנה טיפולית לטפל בחיים, בחיים האנושיים, בחיים שלנו. יש כאלה שעוסקים רק בצדדים העליונים של תורה, מרחיקים את התורה מערכה המציאותי הממשי והופכים אותה להיות או אלגורית או המשלית או סימבולית, סגלית, או משהו שעוסק במשהו מאוד מאוד עליון אבל רחוק מן החיים. והדרישה השלמה צריכה להיות דרישת השם ועוזו, לדרוש מן הצד העליון השמימי, המידה האלוקית, השם האלוקי שמתגלה באותו מצווה או באותו עניין, עד העוז שזה נותן לחיים. צריך להיות בניין שלם שמקיף את שתי הקצוות הללו. הצדיקים דורשי השם ועוזו מוסיפים אורה ושמחה. דיברנו על כך שיש ביטוי בחז"ל שהדברים מאירים ומסמכים כנתינתן מסיני. שהתורה ניתנה לנו מן השמיים, אז הופיע יחד גם האורה וגם השמחה. אורה זו תורה, כי היא מאירה לנו, מורה לנו את הדרך, מעניקה לנו את המשמעות, את הרעיונות, את התכנים שאנחנו צריכים לפעול על פיהם בעולם. אבל גם החיים הולכים ומשתלמים על פי זה, נהיים יותר מבורכים, יותר עליונים, יותר גדולים, מפוארים. אורה ושמחה, מאירים ומשמחים. את הביטוי הזה אנחנו נראה תכף גם בפסקה שלנו. כן, צדיקים דורשי השם ועוזו מוסיפים אורה ושמחה ומבשרים צדק בקהל רב, שדווקא כעת יגלה אור חדש, ושמיים בטהרתם יראו, וידעו כל באי עולם, כי מן השמיים דיבר השם לבית ישראל ולבית יעקב הגוי כולו. זה לא מתחיל מהסברות האנושיות, זה לא מתחיל מהבנות האנושיות שלנו. זה הרע שמימית, יונה, דבר השם שמן השמיים שמושם בפי הנביאים, קודם כל בפי משה רבינו, דרך הנביאים, ובדבר קודשך כתוב לאמור, כמו שאנחנו אמרנו בפסוקי מלכויות זיכרונו ושפרות של ראש השנה. אחת הנפקמינות הגדולות לאותה הערה חדשה, תורה חדשה שהולכת וניתנת לנו בימות המשיח, מופיע בפסקה ממתת. אורו של משיח יבסס את הוודאות של הטוב הגמור שבהוויה בכלל, ותמלא הארץ אורה ושמחה המרעיפות משמי שמיים תמיד. הנה, רואים שהבירור הזה שהרב פורס אותו פה בפסקה בקצרה, בצורה מאוד תמציתית, סוגיה שמאוד רחבה בדברי הרב בכלל, אבל היא, כשהיא הולכת ומתבררת, כשהולכת ונודעת, כשהיא הולכת ובונה את המבט ואת הפרספקטיבה על החיים, על כל הקורות אותנו, היא ממלאת את הארץ אורה ושמחה. כמו שכתוב, ובכן צדיקים יראו וישמחו. מתמלא אורה ושמחה. המרעיפות משמי שמיים תמיד. ואז תבוא ההכרה שטוב להודות להשם על הרעה כמו על הטובה, וגם ברוחניות. וההבנה הזאת היא מיסוד החידוש של לאה, שאמרה בלדת יהודה, הפעם עודה את השם. לכל הקורבנות בטלים, חוץ מקורבן תודה, בואו שערב בתודה. אם תשימו לב, תראו שיש פה שתי הבנות בוודאות הטוב. השלב הראשון, ההבנה הראשונה שצריכה להיבנות אצלנו, זה ביסוס הוודאות של הטוב הגמור שבהוויה. כאן הטוב עדיין לא מופיע בתור כזה שגם הרע מסייע לו. מספיק לדעת שהטוב הוא ינצח. זו ההבנה הראשונה, שהטוב הגמור הוא ודאי, הוא ודאי בניצחונו, כל המציאות שופעת מן הטוב הזה, אנחנו בטוחים וודאים שהטוב הזה הוא זה שיצא בסופו של דבר אל הפועל, כנגד כל המפריעים, על אף כל אלה שמנסים להקליש אותו, להחליש אותו, זה בירור אחד, עדיין לא מגיע אל הבירור השני. אחר כך, אז, אומר הרב, אז, רק אחרי השלב הראשון בבירור, תבוא ההכרה שטוב להודות לשם גם על הרעה כמו על הטובה. ובהבנה הזאת השנייה יש שתי מדרגות. אחת, להודות לשם על הטובה לא רק על הרעה, וגם ברוחניות, שזה שייך למהלך הפסקאות שהרב בירר עד עכשיו על התפקיד של הכפירה והרשעות בבניין החיים והאמונה. אז אולי נראה מה אנחנו לומדים פה. אורו של משיח, אנחנו יודעים שיש המושג משיח הוא לא שייך רק לאישיות. יש גם אישיות כזו שנקראת מלך המשיח. אבל אורו של משיח זה לא רק אישיות. אורו של משיח זה מדרגה של חיים. ומדרגה של הבנה בתורה. יש שלושה מושגים שקשורים אל המשיח. שמו של משיח שזה קדם לעולם. רוחו של משיח שהולכת ומצוינת את המציאות, פועלת. כדי להוציא אל הפועל לגלות את אורו של משיח. אורו של משיח זה אותם הבנות, תודעות, התבוננות חדשה על המציאות שתתברר לנו בזמן ימות המשיח. מדרגת המשיח, ברוך השם אנחנו הולכים ונמצאים בתוך ימות המשיח, הולכת ומתבררת לנו הערה חדשה, מדרגה חדשה, תורה חדשה, התבוננות חדשה על המציאות. יש התבוננות ששארת עד ימות המשיח. היא התבוננות שבה הטוב לא בטוח, אנחנו לא בטוחים בניצחונו. המציאות היא לא מספיק בשלה כדי לראות את כל התמיכה הגדולה שהטוב הולך ונתמך על ידה, הולך ומבסס על ידה את ניצחונו במציאות. משל למה הדבר דומה? לתקופה שבה עדיין הילד ילד קטן, אז הצרכים החומריים שלו הם הרבה יותר דומיננטיים ושולטים מאשר הצד הערכי האישיותי שלו. אם נתבונן רק על הילד הקטן, אנחנו לא יודעים איך הוא ייקח אחריות, איך הוא יהיה איש אמת, איך הוא יהיה שייך אל הערך, איך הוא שייך אל האידיאל, כי השכל עדיין קטן. עד ימות המשיח, המציאות היא עדיין בצורה עוברית וילדותית, מתבגרת. אבל ראש המשיח, כלומר, מדרגת ההערה של משיח, הבירורים, ההבנות, ההשכלה, זה לא מתחיל רק מתורה. זה שייך למה שכתוב בזוהר, הגאון מביא את זה, שיפתחו שערי החוכמה. יש, המציאות מתמלאת חוכמה. ואנחנו רואים עד כמה המערכות במציאות מגבות אחת את השנייה. עד כמה בגוף יש מערכות ביטחון וחוסן, חסינות, שדואגים להבריא את הגוף. בריאות הגוף היא כוח מאוד מאוד שולט באופן מערכתי בכל מערכות הגוף והדם. כמובן יש חולאים, יש בריאים באנשים הפרטיים, אבל באופן כללי המציאות היא לא עתידה לתת. הכוח האנרטיבה במציאות, המתמיד במציאות, הוא כוח מאוד מאוד חזק. זה רק משל אני מביא, כמובן. כן, המציאות הולכת ומתגברת, וגם במערכות טבעיות היא הולכת ומבססת את הוודאות הקיום שלה. אלא פה אנחנו נכנסים לסוגיה כמובן יותר עמוקה, והיא שיירת ליחס של הטוב והרע. כי אחת מהחובות או החיוב הגדול ביותר שמוטל עלינו, שאנחנו גם עסקנו בו בראש השנה, זה להמליך את הקדוש ברוך הוא ולהאמין שהשם אחד ושמו אחד. אחד מהדברים שמהווים אתגר גדול לאמונה בייחוד השם, ושאלת הטוב והרע. יש הרבה רע במציאות. יש רע אנושי שבני אדם מייצרים רע, ויש גם כל מיני פגעים ומכשולים שהמציאות מייצרת. המציאות היא לא חלקה, עד כמעט שאפשר לומר במבט חומרני, במבט שהתחיל, אפשר לחשוב שהרע הוא בעצם זה ששולט. כל הזמן צריך להתגבר על הרע. שום דבר לא הולך בטוב, שום דבר לא הולך חלק. כל הזמן המציאות הולכת ומסתבכת, כל הזמן המציאות הולכת וכופה עלינו להתמודד איתה, לנצח אותה, להתגבר בקושי, וגם אז הנפילות חוזרות ונשנות. יש מבט על המציאות שהוא מבט שמזהה את הצד הטוב ומנסה להתגבר על ידו על הרע, אבל הרע הולך ומשתלט על כל המציאות, עד שנוצרת איזו תפיסה כזו כאילו החיים כבושים ליד ממלכת השטן, ורק הרוח, הצד הרוחני שבאדם, זה צד קטן במציאות שצריך להציל אותו. צריך להציל אותו. והוא שייר בעצם על השמיים. זה השניות של המינות, של הנצרות. כי באמת שמתבוננים על החיים, בייחוד כשהחיים מיוסדים על איזה כשל מוסרי, כלומר שהאדם לא מתקן את מידותיו, ולא, סליחה, לא מנסה להתגבר על החולשות שלו, אז החולשות הולכות ומתגברות, עד שכל המערכות כולן נראות כאילו מכבושות בממלכת השטן, שייכות על הרע. ואז כדי להציל את הטוב, אתה כבר לא רוצה שהצוב ינצח, אתה רוצה להציל את הטוב. זה ביטוי כזה בנאצו, רוצה להציל את הטוב. כי בלי שאדם ינסה להציל את הטוב, אז הטוב גם יתבע בתוך כל הים הרע. יש הבנה יותר טובה, הבנה יותר בוגרת, והיא שבמציאות יש טוב ויש רע, ואדם צריך לנצח את הרע, להתגבר, יש בכוחו להתגבר, אבל מי יודע אם הוא יוכל לעשות את הדבר הזה? כל כך הרבה מכשולים יש. עליה אחד מני אלף מצליח. כמה אנשים מצליחים באמת להתגבר על הרע? אחד מני אלף. טוב, בשביל זה צריך מבט פנימי על המציאות. כשאנחנו מתבוננים על המציאות בפרספקטיבה ארוכת טווח, והולכת ומתבררת לנגד עינינו ובתוך מבטנו, המבט הזה של אורו של משיח, הולך ומתבסס אצלנו הוודאות של הטוב הגמור שבהוויה בכלל. קודם כל אנחנו צריכים להתחיל לומר, לא מהמקרה הפרטי. להתבונן במקרה פרטי זה מאוד קשה. יש הרבה מקרים של אנשים טובים שקוראים להם דברים רעים. כדי להבין איך להתבונן על הרע, יש רב שני איך להתבונן על הרע. קודם כל צריכים לבסס את הוודאות של הטוב הגמור שבהוויה. כשאדם לומד תורה, וכשאדם מתבונן מהי המחשבה שעומד בראשית היצירה, ואיך המחשבה הזו הולכת ויוצאת אל הפועל במשך החיים, במשך הזמן, כשהוא לומד תורה, ובייחוד כשהוא לומד לעומקה של תורה ופנימיותה של תורה, הוא הולך ומבסס את הוודאות. אנחנו אומרים הוודאי שמו כן תהילתו. מה שאנחנו לומדים באמונה זה ודאי, זה לא אפשר, זה לא אולי, זה לא תקווה, זה לא ציפייה, זה לא גחמה, זה לא שאיפה, זה לא הלוואי שיהיה. מה שאנחנו לומדים על התכלית שהקדוש ברוך הוא ברא בשבילה את המציאות, הקדוש ברוך הוא ברא את המציאות להיטיב, הרצון להיטיב, זו שעומד ביסוד המציאות, וכל מה שמתרחש במציאות זה כדי להוציא לפועל את הרצון הטוב הזה. והטוב הזה ינצח. וברוך השם שאנחנו רואים בכל המערכות איך שהטוב הולך ומנצח. החיים הולכים ונעשים יותר ארוכים, אדם נעשה יותר משכיל, החברה נעשה יותר מוסרית, הטוב הולך ומשתלם, נעשה יותר עמוק. כשאדם לומד אמונה, בלי אמונה, ובייחוד בלי אמונת איתנו, אמונה, לא מדבר על ספר, גם ספר, בלי לאמונת איתנו. אבל אני מדבר גם אמונת איתנו, האמונה שאנחנו לומדים בזמנים הללו. האמונה מיוחדת שחידוש אותה הרב, עוד לפני זה תלמידי הגר"א והעמח"ל, שייכת לדור של גאולה. אבל בלי הביאורים הפנימיים הללו, כשאדם נמצא בתוך העולם הזה, הוא בונה מבט קצוף על המציאות, מבט מריר, מבט שבו האדם תמע כמה רע קיים במציאות, איזה ייאוש, כולם שונאים אותנו, כל הגויים, אנחנו רוצים רק טוב וכולם שונאים אותנו, כל כך אנחנו חלשים. וגם במסגרת בתוך הקהילה, בתוך עמנו, כמה רע יש, אנשים אכזריים. והרב באורות התשובה עוסק הרבה במצב הפטלי הזה, החולני הזה, מצב קיצוני חולני של אנשים שבגלל המרירות שנמצאת בנפשם הם מלאים קצב ורוגזה על המציאות ובטוחים שהכל שחור, נשים יואשים מזה. הוא אומר שהייאוש, הדיכאון, זה מחלה מגפה בעולם, בעולם בלי אמונה. אבל אורו של משיח, ההבנות שתורתו של משיח מחדשת בהסברות העמוקות שלה, בהתבוננות הפנימית שלה למציאות, כשלאט לאט אלמא דאיתקסיא, העולם המכוסה, העולם הפנימי, הולך ומתגלה לנגד עינינו, הולך ונבנה מבט עמוק. זה לא מדובר רק יהיה טוב, אנחנו יודעים, יש לנו אבא טוב בשמיים, יהיה טוב. לא, פה מדובר בביסוס עמקני, שיטתי, שהרב עורך אותו, למשל, באורות הקודש, יש מערכה שלמה על הטוב הכללי, ועוד בהרבה מקומות, יוסל לדברי רמח"ל, ומיוסל לדברי ראשונים ואחרונים, בבירור הוודאות של הטוב הגמור בהוויה בכלל. כי זה השלב הראשון, קודם כל להתבונן על ההוויה בכללות, ולראות איך שהיא מיוסדת על הרצון הטוב. הרב כותב באורות התשובה בפרק י"ב כך: בשעה שהאדם חוטא הוא באלמא דפירודה, ואז כל פרט ופרט עומד בפני עצמו. כי כשאדם חוטא הוא לא שייך אל המגמות הכלליות ושייכות לכל ההוויה כולה, הוא חוטא, אז הוא שייך אל המבט המאוד מציאותי, כפי שאנחנו פוגשים בחוש בעין, לא יכול להתרומם למבט עמוק. בעין אנחנו רואים כל דבר ודבר בפני עצמו, אז גם הרע הוא רע בפני עצמו, וכשהרע הוא רע בפני עצמו יש לו ערך רע ומזיק, ולא ברור איך הטוב ינצח אותו. אבל כשאדם שב מאהבה, נהיה שייך לאותו עולם עמוק שעליו מיוסד את התשובה, שאליו צריך לחזור, אליו כל ההוויה צריכה לחזור, זה נקרא תשובה מאהבה, מיד מתנוצץ עליו אור ההוויה של אלמא דייחודה, כלומר העולם היחיד, המיוחד, שאין בו אלא יחידו של עולם, רשות היחיד. נכון? אסור להוציא בשבת לרשות היחיד, רשות הרבי. אז רב מדבר ששתי רשויות, נכון? כן, זה אמרי ראיה. קודם כל, יש שני מבטים על המציאות. מבט אחד, אלמא דייחודה, לראות את העולם כרשות היחיד, יחידו של עולם. הכל שר לתכלית אחת, הכל הולך זרם אחד, זרימה אחת. יש לראות אלמא דפירודה. באלמא דייחודה הכל מתארגן בו לחטיבה אחת, ואז בקישור הכללי אין שום רע כלל. זה כבר שער למדרגה הבאה, כי הרע מצטרף אל הטוב לטבלו ולהרים עוד יותר את עיקת ערכו, ובזה נעשים הזדונות מזכויות. טוב, זו פסקה שקשורה לזדונות עופרים מזכויות, אולי נראה את זה אחר כך, קשור קצת לימים הללו. מכל מקום, מהרב אצלנו כך, אורו של משיח, שהוא כפי שאנחנו לומדים זו אותה תורה שהולכת ומוארת אלינו מן השמיים, הבנות עמוקות עמוקות שבאות להסביר את העולם לא על פי מה שמתרחש עכשיו, אלא הולכות להסביר את העולם גם לא על פי מה שעתיד להיות, אלא על פי מה שעומד עכשיו בפנימיות העולם. זה נקרא תורה הערה מן השמיים, כמו שהערכנו להסביר בפעמים האחרונות שלמדנו את הפסקה באורות. להסברה הזו של תורה מן השמיים קוראים אורו של משיח. חז"ל אומרים, לשעבר תורה נתתי לכם, לעתיד חיים אני נותן לכם. מתן תורה יהיה מתן של חיים, ואתם הדבקים השם אלוקים חיים כולכם היום. דרך אגב, זה לא קורה דרך אגב, זה שייך לעצם הפסקה, אבל אתם יודעים, הימים הללו של הסרט המתשואה זה ימים שבהם אנחנו הולכים מחדש את הבנות שלנו ביחס למושג חיים. כשאנחנו בתפילה אומרים זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, אנחנו לא אומרים הקדוש ברוך הוא תסגור אותנו, אנחנו נורא לא רוצים לחיות. כן, החיים הללו של האוכל ושל השתייה ושל הבנות הקטנות. לא, כשאנחנו אומרים זוכרנו לחיים, אנחנו אומרים רבונו שם זוכרנו, קשרנו, שייך אותנו למושג חיים. כי מה זה מושג חיים? מלך חפץ בחיים. חיים זה חפץ שלך, זה חפץ המלכות, זה הופעת מלכות השם. כמו שאנחנו אומרים וכותבנו וספרנו, למענך אלוקים חיים, כי חיים זה גילוי שם אלוקים חיים. כשאדם מבקש חיים בראש שנה, זה מתוך שהוא מחדש את ההבנה מה זה חיים. החיים שאנחנו מכירים זה רק צל צילם של החיים. הרב קורא לזה, זה נקרא שלילת המוות. אנחנו מכירים את החיים במובן השלילי שלהם, כוונה זה לא מוות, אבל את החיים בתפארתם, במלאותם, בצבעוניותם, בטוב וביושר שנמצא בהם. לא חיים שהם רק אפס וריק, שאתה יכול מתוכם לעשות מעשה טוב או מעשה רע. חיים שהנטיות הטובות מפורות תמונות בהם, בתור מגמות של חיים. חיים שהם מלאי עומר, חיים שהם מלאי תנועה מתוך עצמם. זה המושג חיים שאנחנו מצפים אליו. אז אנחנו הולכים לבסס את המושג חיים. זה שייך למדרש, לשער לאורו של המשיח, לשעבה התורה נתתי לכם. כי החיים והתורה הוצאו כאילו בשני מישורים אחרים. יש את החיים שלנו, אנחנו צריכים להעלות אותם על פי התורה. התורה ניתן אותם מן השמיים. שמיים, מקום אחר. אבל לעתיד חיים אני נותן לכם. כי המושג תורה שהתברר באור השמשך, הוא יאיר את החיים באור אחר. כמו שהיום באור השמש הסברות נפלאות. אמרתי לכם את זה בקשר לפסקה ושלמדנו באורות האמונה. איזה הסברות עמקניות. שלא רק מעמיקות במובן המושגים של תורה. גם מעמיקות במובן של חיים. כמו שהרב מבאר לנו בראות, כל מיני תהליכים של נגד אלינו נראים, תהליכים היסטוריים, חברתיים, והרב מעמיק להעביר לנו, ללמד אותנו, איזה מידה אלוקית מתראה במהלך הזה. לכן, חלק מההבנה העמוקה הזאת, היא הולכת ומבססת, אתה רואה איך שהטוב שולט בכל. איך שהטוב הוא זה שמנחה ורודה בכל המציאות. איך המציאות בסופו של דבר, עם כל עמקי נפתוליה, לא תוכל לצאת מן החשבון הזה של הרצון הגדול לאיטי. זה שייך לאורות התשובה. אורות התשובה מלא מזה. הרב מעבר את זה באורות הקודש, ובאורות התשובה הרב מלא מזה. איך שאופק ההבטה, זורים את הפסגה הזו, אופק ההבטה מתרחב על ידי התשובה. אתם מבינים אורות התשובה? אורות התשובה צריך ללמוד בלי גבול. אז הרב אומר, אופק ההבטה מתרחב על ידי התשובה. כשאדם לומד תשובה, כשאדם מתבונן על העולם מתוך אמונת התשובה, ההתבוננות שלו על המציאות מתרחבת. פתאום הוא רואה איזה כוחות עמוקים, מגמתיים, שולטים במציאות. הוא רואה איך כל המציאות מיוסד על הרצון להיטיב, שער התחילת פרק ת'. כן, רב דובי.
דווקא כשאדם עסוק בתהליך של תשובה, עסוק בלהתחרט את הדברים שהוא עשה, בימים שעשו דברים עושה, הוא יוצא יותר משוכנע שיש רע בעולם.
כן, לכן לתשובה צריך לעבור מתוך אמונת התשובה. יש אמונת התשובה ויש תהליכי התשובה המעשיים. ספר אורות התשובה מלמד איך לגשת לתהליכי תשובה המעשיים, שבהם כמעט אורות התשובה לא עוסק כמעט בתהליכי תשובה המעשיים, לא עוסק הרבה בתהליכי תשובה המעשיים, אבל איך לגשת מתוך אמונת התשובה. נכון, התהליך שאני עושה זה תהליך הבראה, אבל התהליך הזה מצטרף למהלך אדיר שכל העולם עסוק בו. העולם יוסל לתנועה הזו לחזור בתשובה, לחזור חזרה אל הטוב הגמור.
אבל כשאני עסוק בתהליכים המעשיים,
אתה לא צריך להתעלם, אתה לא צריך להתעלם, מה פתאום? אתה גברא מלא באמונת התשובה, אתה לא צריך, אתה עכשיו לא עוסק בהם, אתה עוסק עכשיו בחשבון המעשה בדי, לכן זה מביא לך עצב, לכן חולשה, אבל אמונת התשובה בסופו של דבר תהיה לה נפקא מינה בתהליכים האלה, כי היא זו שתגרום שלא תמלא חס ושלום בהבנה שהרע הוא בלתי ניתן לניצחון. כי אתה מנסה ונופל, מנסה ונופל, לא אתה, פלוני, מנסה ונופל, מנסה ונופל, חלש, כן? מה שנותן לו את החוסן לעבור תהליך תשובה אמיתי, פנימי, זה רק הביטחון התשובה. זה שהוא יודע שהתשובה היא בטוחה. כי בלי אמונת התשובה, גם לא מגיע ביטחון התשובה. ובלי ביטחון התשובה, אומר, אין שום סיכוי לעשות תשובה. אפשר לעשות תשובה חיצונית. עד היום רצתי לחדר אוכל מיד אחרי הרבה, היום אני אחכה דקה וחצי. זה שינוי של תרגולת מעשית. אבל תהליך תשובה אמיתי, פנימי בנפש, אי אפשר לעשות בלי ביטחון התשובה. ואי אפשר לבנות את ביטחון התשובה, להבין שהתשובה היא בטוחה, שאפשר לעשות תשובה, זה ודאי שנעשה תשובה, והתשובה זה התהליך הכי בריא, הכי מתאים לנפש, הכי מתאים לתנועת המציאות. אי אפשר לבנות את ביטחון התשובה בלי אמונת התשובה. ואי אפשר לבנות אמונת התשובה בלי ללמוד אורות התשובה. כמעט, כמעט, בלי ללמוד כמה שכתוב באורות התשובה. כלומר, ללמוד אורו של משיח, את התורה הזאת. את התורה הזאת שמבסס את הוודאות של הטוב הגמור, והבנה שכל המציאות עסוקה לחזור אל הטוב הגמור הזה. זה השלב הראשון. ואז אומר הרב, תבוא ההכרה שטוב להודות להשם על הרעה כמו על הטובה. זה שייך לגמרא בפסחים. הגמרא בפסחים אומרת, למה בעולם הזה שם הוויה נכתב ולא נקרא? כי בעולם הזה עדיין לא השם למקורא, אבל לא השם אחד ושמו אחד. למה? אומרת הגמרא בפסחים, כי מה בין העולם הזה לעולם הבא? שבעולם הזה אדם מברך על הטוב ויה השם למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אתו העידנה לב אחד? מה זה? היה למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, עכשיו הוא לא שם אחד? אמר רבי אחא בר חנינא, אני בגמרא בפסחים דף נ' עמוד א', לא כעולם הזה העולם הבא. העולם הזה על בשורות טובות אומר ברוך הטוב והמיטיב, ועל בשורות רעות אומר ברוך דיין האמת. לעולם הבא כולו הטוב והמיטיב, זה נקרא להאמין שהשם אחד. לברך גם על הרעות הטוב והמיטיב, מבאר הצלח פה. מה הכוונה? אפשר היה להבין את הגמרא בשני אופנים, או בעולם הזה יש גם רע, לכן מברכים דיין האמת. בעולם הבא לא יהיה רע, יברכו רק הטוב האמיתי. הצלח, ציון לנפש חיה, נודע ביהודה, מפרש לא כך. גם הרבה מפרשים לא כך. הוא אומר, מה החידוש? שבעולם הבא יהיה רק טוב, גם בעולם הזה יהיה רק טוב. החידוש הוא שבעולם, לא כתוב שבעולם הבא יהיה רק טוב. טוב, לעולם הבא כולו הטוב האמיתי. כלומר, יברך גם על הרעות שהיו הטוב האמיתי. זה נקרא, שם אחד. שיתבאר איך גם הרעות שהיו שלשעתן ברכת עליהם ברוך דיין האמת, כי אנחנו מברכים מצד הרגש, אנחנו בשכל יודעים גם עכשיו שהרע שייך לטוב, אז אולי גם עכשיו נברך הטוב המיטיב. אנחנו יודעים ומאמינים שכל רע שייך לטוב, למה לא נברך עכשיו ברוך הטוב המיטיב? תשובה, כי ברכות זה מצד הרגש, מצד מה אתה מרגיש, לא מצד השכל. לכן, אם אדם לא ראה חברו אחרי 30, אבל הוא לא מתרגש מזה, לא יכול לברך בשם מלכות ברוך שחיין. אם הוא לא מרגיש כשהוא לא ראה את חברו אחרי 12 חודש, כמו תחיית המתים, לא יברך ברוך מחיי המתים. למה? כי הוא לא מתרגש מזה. לכן, הרבה פוסקים אומרים היום, שהיום אחד היה בשווה חברו חודש, אחרי זה נוסע לעיר שלו, גר בחיפה. רואה פתאום את הים התיכון, יברך ברוך שעשה את הים הגדול בשם מלכות? פעם ב-30 יום רואה. לא, למה? כי הוא לא מתרגש, הוא רגיל בזה, כל 30 יום הוא לא מתרגש. טוב, מכל מקום, ברכות זה מצד הרגש. בעולם הזה, כשאדם חווה חוויה רע, הוא מרגיש רע. אבל בעולם הבא, יתברר איך שכל הרע היה שייך לטוב, סייע להופעת הטוב. הרע מעלה, מחזק את הטוב, ומרשים את הטוב. איך? כמו שאנחנו למדנו, למשל על הכפירה, תפקיד של הכפירה, כפירה זה דבר לא טוב, אבל תפקיד של הכפירה בפרספקטיבה הכללית שבעניין האמונה, אז הכפירה היא חלק מהשלבים שבהם משילים את האור, משילים את ההבנות האמוניות היותר קטנות, ומתבגרים לכדי הבנה יותר בשלה, יותר מעמיקה של אמונה. זה דוגמה, זה מה שהרב אומר, טוב להודות בשם על הרע כמו על הטובה, וגם ברוחניות, לא רק רע פיזי, רק רע הכוונה, לא יודע מה קרה באום או דברים כאלה, גם ברוחניות המהלך הוא כזה שהרע בונה את הטוב. טוב, בטח צריך עוד להרחיב בזה, ואני רוצה רגע קודם כל להסביר את הפסקה. אומר הרב, זה מיסוד החידוש של לאה שאמרה בלדת יהודה הפעם הודה את השם. כתוב במדרש, הרי וירא השם כי שנואה לאה. לאה הייתה שנואה, עברו עליה שנים מאוד מאוד קשות. קודם כל היא חשבה שתהיה לחלקו של עשיו, אחר כך היא הייתה צריכה להינתן ליעקב ברמאות, אחר כך יעקב שנא אותה. טוב, היה רשם כיסנו. שנא אותה, כמה? לא אהב אותה. והיה רשם כיסנו עליה. בסופו של דבר, לאה זכתה לחיק יותר גדול משאר אנשים. כנגד כל האימהות, לאה זכתה לבן. אומרת לאה, כשלאה נולד ליהודה, יהודה זה היה בן הרביעי. ידעו האימהות שעתידות להוליד מיעקב י"ב שבטים. אמרו, שלוש, 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 שלוש. כשנולד יהודה זה היה הרביעי. כלומר, נטלה לאה יותר מחלקה. אמרה לאה, הפעם עודה את השם. מה חידש עליה? לא ידעו שצריך להודות לשם על הדברים הטובים? מדי להודות לשם? אז למי להודות? מה, אברהם לא הודה לשם על הדברים הטובים? הדברים הטובים שהקדוש ברוך הוא עשה לו, לא הודה לו? הרי, אברהם ידע שהקדוש ברוך הוא, אברהם אמר, ברוך אברהם לאל עליון כל נשמה בארץ. מה, אברהם לא הודה לקדוש ברוך הוא על הדברים הטובים? חז"ל אומרים, לא היה מי שאמר תודה עד שבאה לאה ואמרה תודה, שנאמר הפעם עודה את השם. קשה. מה, אברהם אבינו לא אמר תודה? יצחק לא אמר תודה? יעקב לא אמר תודה? מה זה? יעקב אבינו אמר, כל אשר תיתן לי עשר עשנו לך. איזה תודה יותר טובה מזה? אלא החידוש הגדול בלאה, שלאה חידשה את ההבנה להודות גם על הרעה. כי לאה הבינה שזה שהיא נוטלת יותר מחלקה זה בגלל ובעקבות זה שהיא הייתה שנואה. למה זה צריך להיות קר? למה לאה הייתה צריכה להיות שנואה כדי לתור יותר מחלקה? כי לאה, אומרים לנו חז"ל, שהיא כנגד אלמא דאיתקסיא. לאה ורחל שייכות בחז"ל לשני עולמות. רחל היא אלמא דאיתגליה ולאה אלמא דאיתקסיא. יש סדר נגלה, יש סדר לא מכוסה. הסדר הנגלה הוא שטוב מצמיח טוב ורע גורם רע. כמו שאומרת החוכמה, חטאים תרדוף רע, אדם עושה רע יקרה מזה רע. זה הסדר של אלמא דאיתגליה, זה הסדר הרגיל. אנחנו לא אומרים, בוא נעשה שיהיה הרבה טוב, אז בוא נעשה הרבה רע, כדי שיהיה טוב. הסדר הרגיל, הנגלה, שטוב מצמיח טוב, רע מצמיח רע. למה רע? ברוך דיין האמת. הקדוש ברוך הוא מתגלה במידת דינו. כנראה זה צריך להיות רע, אבל זה רע. אבל, יש סדר אחר, שנקרא אלמא דאיתקסיא. בעולם המכוסה, ההבנות היותר עמוקות, היותר פנימיות, היותר מכוסות, משתמשות גם בדברים שלנגד המבט עכשווי נראים כרע, ובמבט יותר עמוק נראה איך גם הם מסייעים להופעת הטוב. זה נקרא אלמא דאיתקסיא. זה סדר אחר, סדר של עולם מכוסה. לכן אומרים חז"ל שלאה היא זו שחידשה הפעם עודה את השם. למה הפעם עודה את השם? כי כשנולד יהודה ונטלה לאה יותר מחלקה, התברר לה מה הייתה צריכה להיות צנועה. כי זה סדר של עולם המכוסה, שכדי להוציא אל הפועל את הפריון, את הברכה הגדולה בלאה, היה צריך לעבור סדר כזה של לחץ, של שרות. זה סדר מאוד חשוב. לכן אומר הרב שההבנה הזו שעתידה להיות היא הבנה ששרת למשיח בן דוד. הבנה ששרת למשיח בן דוד, שהוא מסוד לאה, שהוא גילוי אלמא דאיתקסיא, זה ההבנה הגדולה הזאת איך בתוך מהלכי הגאולה גם דברים שבכל הפרמטרים האחרים נראים שייכים לרע, איך גם הם מצטרפים אל הטוב. זה סדר, זה כלל עקרוני איך תהליכים בזמן הגאולה מתרחשים. דע לך, בזמן הגאולה מתרחשים תהליכים כאלה כדי לבסס את ההכרה בייחוד השם, שאין בעולם דבר שהוא מחוץ למלכות השם. לכן מהלכי גאולה מתרחשים דרך סיבובים כאלה של רע שמסייע לטוב. זה הסדר, זה סדר בזמן הגאולה. הרב מכריע, הרב מלמד אותנו ככה על פי דברי חז"ל, כמובן בזוהר עוד, עוד איפה, במקומות פנימיים. הרב מבאר שכיוון שאורו של משיח הולך לגלות גם את הסדר של אלמא דאיתקסיא, זה הולך להתגלות בסדר כזה של רעה שמצטרפת לטובה. ועל זה נאמר ברוך הטוב והמיטיב של עתיד לבוא, יברכו גם על הרעה שהייתה, יברכו הטוב והמיטיב. כי עכשיו ירגישו לגביה משהו אחר. וכל הקורבנות בתהילים חוץ מקורבן תודה. למה? עתיד לבוא כבר לא יצטרכו קורבנות, כי לא יצטרכו להתקרב אל השם. לא יצטרכו. יש קורבנות שבאים על חטאים, עדיין לא יהיה. יש קורבנות שבאים בשביל להתקרב אל השם, גם לא יהיה. אז למה תודה כן? מסביר המהר"ל, נכון? מה המהר"ל מסביר? שם בתפארת על כל המשמח חתם וקלה, כאילו הקריב קורבן תודה. שם המהר"ל מסביר למה כל הקורבנות בתהילים חוץ מקורבן תודה. כי קורבן תודה זה קורבן, זה הנושא של ראש המשיח. קורבן תודה, הנושא שלו זה ייחוד השם, שכל דבר שקורה לי הולך ומצטרף אל התכלית הגדולה, להופיע את הרצון הטוב של ריבונו של עולם. זה יהיה הנושא בימות המשיח, התודה, להודות להשם על הרעה כשם שמודים על הטובה. שזה מאמר, דרך אגב, מאמר מאוד יפה, לא יודע, לא, מאמר של הרב ארוש. אתם מכירים את הרב ארוש? אז פעם אשתי הביאה לי כזה צטל, לא קטן, אבל גדול, אבל הוא, יש לו, הוא אומר שיטה של להודות על הרעה. לא יודע, ברסלבי כזה, כזה מאוד קיצוני ככה, רעיף, להודות על הרעה, לחפש את הנקודות הטובות ולהודות על הרעה. אז שם הוא אומר את זה, שזה שייך לזמני גאולה. הוא לא מסביר את זה, לא יודע, יכול להיות שהרבה הוא שתי מסביר דברים. שם זה, זה אלה נשים היה, לא יודע אם זה בא הרבה הדבר. אבל זה היה מנוסח מאוד יפה. הוא סיפר הרבה סיפורים על הבנות, זה לא רק באופן פסיכולוג. אז הוא עכשיו הוא אמר את הדבר הזה, אני זוכר. שאומר, זה שייך לזמני גאולה של הדבר הזה. להודות על הרעה. לראות איך הרעה הזאת מצטרפת על הטובה. זה שייך לזמני גאולה. על זה מסיים הרב בפסוק בואו שעריו בתודה. אנחנו הרי רוצים להיכנס על שרים, שרים זה שערי החוכמה, שערי ההבנה. אנחנו רוצים הרי להתבונן בעולם, יש ממתת שערים, יש ממתת שערים, ממתת שערי בינה, נון שערי בינה, ממתת שערי בינה אחד שלא נון. שערים זה שערי החוכמה, שערי ההתבוננות, כמו שמסביר הרמב"ן בהקדמה לתורה מה זה ממתת שערים. כל התבוננות, כל דבר בעולם שאפשר להתבונן עליו בכוחו, זה נקרא שער. וזה היה להם קבלה שיש ממתת שערים. בממתת שערים כלו כל ההבנות שצריך להבין בעולם. נון, שנון, ידיעת הבורא, זה לא, אבל ממתת שערים ביחס לעולם. אז, אבל איך, איך נגיע לשערים? איך נבין? איך ייפתח השער להתבונן על העולם בחוכמה? בחוכמת אלוקים. לזה צריך להגיע בתודה. התודה זה הדרך שדרכה אפשר להיכנס אל השערים. איך להתבונן בעולם? אתה רוצה שיהיה לך שערי בינה? זה דרך התודה. העבודה הזאת, אז אבל התודה הזאת אני חוזר שוב ומסיים. התודה אני רוצה רק לחזור רבותיי. יש פה שתי מדרגות בהבנה שצריכות להיות ברגע. קודם כל, הוודאות של הטוב הגמור. כשאדם לומד אורות התשובה, כשאדם לומד אורות הקודש וגם באורות, ולומד שכל העולם מיוסד על הרצון להיטיב. והרצון הזה עד כמה הוא בטוח? כי כל מעשה בני אדם, מעשה אנוש ותחבולותיו, לא יוכלו להפר עצת השם. ולומד את זה בהבנה ובעומק ובאופן שיטתי, עד שהוא בטוח בניצחון הטוב על הרע. הוא רואה ככה, הוא לא רק מאמין כי ככה סבתא אומר, הוא מבין את זה בחוכמה. זה מדרגה ראשונה. זה עדיין בטוח בניצחון הטוב על הרע. מתוך זה, רק אחרי זה, יכולה, ועל גבי זה יכולה וצריכה לבוא ההבנה היותר עמוקה להודות על הרע, כי גם היא מצטרף אל הטובה, כמו שלמדנו פה אותה תשובה, כי הרע מצטרף אל הטוב לטבלו, כמו שאנחנו לומדים שזה גם נכון ברוחניות. דבר שלישי למדנו בפסקה, שזה התפקיד של תורת הגאולה, זה אחד מהמאפיינים של תורת הגאולה, לבנות את ההודעה על הרע. וזה השער, או זה הפתח, הקניין שאיתו נכנסים בכלל לשערי החוכמה, שערי ההבנה בתור. טוב, יותר רבותיי ממה שאני אמרתי כתוב פה הפסקה, הרבה יותר. הפסקה הזו היא קצרה בכמותה, אבל עוסקת ביסודו גדולים, אבל זה לזמן הזה. אם יוצא השם להשתדל בזמן הבא להתחיל מפסקה נון, יש הרבה הבנות חשובות שיכולות להתברר לנו.